לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
שבוע טוב למאזינים היקרים. אנחנו עכשיו, אתמול, לפני 5 דקות, היינו בפרשת וירא, ומיד מחליפים דף, אנחנו כבר בחיי שרה. חיי שרה, פרשה שבמספר הפסוקים היא די קצרה יחסית, אבל לשרה לא היו חיים קצרים בכלל, חיים יפים, חיים מעניינים, חיים ארוכים, בת קוף כבת חף, בת קף כבת שבע. בקיצור, היה לה שם דברים ממש דרמטיים, ממש מעניינים. הלוואי שהיה לי קוף חף זין שנים לבאר את כל מה שכתוב רק בפרשה הזו, אבל הווה ונתקדם לשלב מאוד מעניין בפרשה, שימו לב. מה היה בפרשה? קשר בין הורים לילדים. או, זה ממש הרצאה, חינוך לחיי משפחה, כל אלה שמפרסמים שהם עושים סדנאות, יכולים להשתמש בהרבה חומר מכאן, אבל אנחנו ניקח נקודה מעניינת. אברהם אבינו הולך לחפש קבר לשרה. שרה נפטרה. ויקום אברהם לבכות לשרה, להספיד לשרה ולבכותה. הוא הולך לחפש קבר. הוא מגיע לאדון אפרון. מי זה היה אפרון? ראש העיר של קריית ארבע, היא חברון. ורבותיי, על אפרון אנחנו לא יודעים הרבה סיפורים. לא מכירים, היה ראש עיר, אולי היה ראש עיר טוב, אולי כולם אהבו אותו, אולי הוא דאג להם, הכל אנחנו לא יודעים עליו. יודעים עליו רק דבר אחד ויחיד, שפעם אחת הוא דיבר מאוד מאוד באדיבות אל אברהם אבינו, מבחר כבריך, אתה, אחר כך תכלס, הוא לקח 400 שקל כסף עבר לסוחר, כלומר הוא דיבר הרבה ולא עשה הרבה. ועל זה אומרים חז"ל, רשעים, תקשיבו טוב, רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט לא עושים. קודם כל מעט הוא כן עשה. חוץ לזה, אם אתה לא יודע עליו עוד סיפורים, למה החלטת שהוא רשע? אז כדרך אגב, לא קשור לנושא, צריך תמיד לזכור, אתה אף פעם לא יודע באיזה פוזה יצלמו אותך. יכול להיות שבמשך כל 98 השנים הארוכות שלך, כל החיים היית נורא נחמד ונורא טוב ונורא יפה, ופעם אחת החמצת פנים וטרח, בדיוק זה שם היה הפלש, זה תפסו אותך, וזה היה באיזושהי חתונה, ואחר כך זה התמונה עליך. זה מה שקרה עם אפרון, אבל לא על זה אני הולך לדבר עכשיו. אפרון שומע שאברהם אבינו רוצה את מערת המכפלה. רבותיי, אני לא יודע מה היה אפרון ומה הוא לא היה, אבל תדעו לכם, הוא לא היה טיפש. ואת אברהם אבינו כולם הכירו. הוא אומר לו במפורש, נשיא אלוקים אתה בקרבנו, במבחר כברנו כבור את מתיך. והוא שומע שהמיליונר הזה, המיליארדר הזה, אברהם אבינו, רוצה את מערת שדה המכפלה. או, מה קולט בן אדם שחוץ מכסף לא רואה כלום? הוא קולט שפה יש ביזנס. אם הוא רוצה את המערת המכפלה, אז רגע, אז גם אני רוצה אותה. אני בטוח שהוא לא רוצה אותה סתם. בטח יש שם איזה מכרה יעלומים. אולי אפשר איזה באר של נפט. אם הוא צריך את המערה הזאת שם בקצה השדה, יש שם משהו. רבותיי, אומרים חז"ל שאפרון, לפני שהוא הולך להסכים או לא להסכים, אפרון הלך למערה, הסתכל פנימה והוא ראה חושך. אז הוא הסכים למכור. אני לא מבין, אפרון מפגר? מה פרושה החושך? בכל מערה יש חושך, למערה הולכים עם לפיד. קח לפיד, תדליק, שני אנשים, עוד שני לפידים מכל הצדדים, באנו חושך לגרש, תגרש את החושך. מה הפירוש? הוא ראה חושך והחליט למכור. מה הוא חשב? שאין חושך? מה הוא חשב? שהשמש זורחת בתוך המערה? האמת היא שכן, השמש זרחה בתוך המערה, אבל זה הוא לא ידע. כתוב בריש לקיש היה מציין, כלומר מודד את הגודל של המערה, הוא הגיע לקבר של, למערה של אברהם, של אדם הראשון, אז הוא ראה ששני העקבים שלו הם כמו שני גלגלי חמה. אבל אוקיי, זה לא קשור לאפרון, זה מהגמרה. זה לא קשור אליו בכלל. בכל אופן, מה אפרון חושב? שאין חושך? רבותיי, מסתבר שהוא לא היה טיפש. הוא הלך עם פנס, הוא הלך עם לפידים, הוא הלך עם פרוז'קטור, הוא הלך עם שלושה פרוז'קטורים ענקיים. והפרוז'קטורים האלה הראו לו שבתוך המערה יש חושך. זאת אומרת שהוא הבין שזה לא סתם חושך, זה כזה חושך שפרוז'קטורים לא מאירים אותו. זה כזה חושך שצריך את אברהם אבינו בשביל להעיר אותו. אומר, זה לא בשבילי, העסק שם לא בשבילי. מה קרה? מה יש שם? מה לא בשבילו במערת המכפלה שהיה שם חושך? אפרון היה נאור, עם הפנים קדימה. העולם שייך לצעירים. במערת המכפלה הוא קלט שפתאום פה חוזרים אחורנית. שם יש אדם הראשון, וסיפורים מהתנך, וגירשו אותו מגן עדן בגלל שהוא לא התנהג יפה. לא, 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 זה לא, זה לא, זה לא בשבילי. ספרי מוסר, ספרי תנך, ספרי זה. תתן את זה לדתיים, לאברהם אבינו, שיקח את זה לבית הכנסת. אני אתן לי סיגריו, תן לי שפת הים. לא, לא בשבילי. החושך הזה הוא לא בשבילי. את מה הוא ראה חושך הרשע הזה? את מה הוא ראה חושך? את השמש, רק המקום הכי הכי לא חי בגוף שלנו, זה העקבים. בעקבים כמעט שאין דם. רבותיי, אתם יודעים שיש כזה מחלה, השם ירחם, שהיא תבוא על כל הסונים שלנו, קוראים לה פצעי לחץ. מי שלא עלינו, לא עליכם, לא יכול לקום, צריך לשכב הרבה זמן, אני יודע מה, שבועיים, שלושה, אז יש מזרון מיוחד שמחליף את האוויר כל פעם בבועות אחרות כדי להברר את הגב שלא ילחץ במקום אחר, במקום אחד הרבה זמן. אם שוכבים על הרבה זמן על מקום אחד, אז נוצרים פצעי לחץ. אבל מה קורה למי שעומד שבוע על הרגליים? נגיד אלה, אני יודע מה, יש מקומות שנותנים עונש בצינוק לעמוד שבוע, שבועיים על הרגליים. האם יש פצעי לחץ על העקבים? לא. הם כואבים? כן. זה מעצבן? כן. הכל כן. אבל פצעי לחץ אין. למה? רבותיי, אם הייתי רופא אור, אור בעין, לא אור, אור באלף זה עכשיו. אם הייתי רופא אור, הייתי יודע למה. אבל פצע, איך קוראים לו שמה? בעקבים אין הרבה דם, אין הרבה חיות. אז גם פצע לחץ אין שמה. אז העקבים, כלומר, המקום הכי, הכי, הכי מרוחק מהאנושיות, מהאישיות של אדם הראשון, כל עקב היה כמו גלגל חמה. זה חושך? תלוי בשביל מי. אתם יודעים ימי הביניים, ימי הביניים זה התקופה של המערשה, של הראש, של כל המקובלים הגדולים שקמו כמו פרוז'קטורים לעם ישראל. אתם יודעים איך קוראים להם בתרבות של ההיסטוריה הכללית בעולם? חשכת ימי הביניים. חושך. במה שבעיני הגויים חושך, בשבילנו זה אור. אבל בואו נלך הרבה יותר לפני כן. מיד, 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 הפסוק הראשון בחומש בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, סליחה, הפסוק השני. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. חושך. איזה חושך היה על פני תהום? אומרים חזל, זו חוכמת יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל. חוכמת יוון, פילוסופיה, הכפירה, התרבות של יוון, זה חושך על פני תהום. למה? כי לא נושא לעכשיו, הייתי מרחיב על זה הרבה. האור שהם רוצים לנאורות, טכנולוגיה, נשלוט, על חרבך תחיה, אנחנו נפתור את כל הבעיות, אנחנו נעשה, אנחנו נתגבר, אנחנו נתמודד, זה החושך, זה לא אור. האור האמיתי זה להרים עיניים למרום ולהגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. זה האור האמיתי. את זה אפרון לא רצה. אפרון רשע. אז אפרון ראה חושך במערה, כלומר הוא ראה שם את הקשר לעולם הקדמון, הישן. זה לא בשבילי. אני צריך עולם חדש. אפרון, אני לא יודע אם הוא המציא את התיאוריה הזו, או שהוא אימץ אותה, או שהוא אפילו לא הכיר כאלה מילים יפות שהמציאו במשך הזמן, אבל יותר מאוחר יוונים או הרומאים, שכחתי מההיסטוריונים שבכם יזכירו לי, המציאו מינוח לשוני שהתרגום שלו לעברית זה, העולם שייך לצעירים. העולם שייך לצעירים. וחיים את זה ככה. הזקנים, תזוזו לנו מהעיניים. אתן לכם אולי 2-3 דוגמאות, אבל אני חושב שאולי קודם נתן את הדוגמאות. היה פעם רב גדול, קראו לו רבי יעקב קמינצקי. אם לא שמעתם עליו, כדאי לכם לקרוא את הספר עליו. רבי יעקב קמינצקי היה תלמיד חכם גדול, וצדיק גדול, וחכם גדול. אחד מראשי הישיבה הגדולים באמריקה של אחרי השואה, זיכרונו לברכה. הוא נסע פעם במטוס, ועל ידו ישב אחד מגדולי הראשים כאן במדינת ישראל, לפי סיפור אחד שראיתי, אני חושב במעיין השבוע, זה היה ירוחם משל, המזכיר של ההסתדרות. אם לא הוא, אז היה מישהו אחר, אחד בסדר גודל כזה. ישבו אחד ליד השני במטוס, וביחד עם רבי ינקב קמינצקי, וביחד עם ירוחם משל, היו גם משפחה. ואל רבי ינקב הגיע כל 10 דקות איזה נער, נכד, סבא, אתה רוצה תה? סבא, מחלקים עכשיו קפה. סבא, אולי לחבות לך את האור, אולי אתה רוצה את הספר. סבא, עוד מעט מתפללים שם בפינה, להביא לך את התפילין לשם. סבא, סבא, מה צריך? סבא, מה אתה רוצה? סבא, לחבות את האור, סבא, 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 כל 5 דקות. ירוח המשל ניגש אלה, ככה תופח לו במרפק. תגיד לי, רבנו, מה זה שהנכד שלך מקרקר כל הזמן סביבך? אליי הנכדים מגיעים רק, סבא, אני רוצה כסף, סבא, אני רוצה אוטו חדש, סבא, אני רוצה זה. חוץ מזה, הם לא רואים אותי ממטר. איך זה שצריך הנכדים כל הזמן מקרקרים סביבך? רבי ינקב קמינצקי, עם החיוך הרחב שלו, אומר לו, זה נורא פשוט. אני יודע שאנחנו הצאצאים של אדם הראשון. אני יודע שאבות אבותיי עמדו רגליהם למרגלות הר סיני, ואמרו שמה נעשה ונשמע. אתה יודע שהסבא של סבא של סבא שלך ככה שיקרו אותך בבית הספר? שהסבא של סבא של סבא שלך היה קוף. והילדים שלכם מתקדמים. כל דור מתרחק מהקוף, מתקדם יותר אל האדם הנאור, האינטליגנטי. אז אני, הילדים שלי רואים בי מישהו מקושר, מקשר אל ההיסטוריה שהם רוצים להתחבר אליה. כל דור מאוחר יותר, הוא יותר רחוק ממתן תורה. זה עוד שכפול, עוד התרחקות. אצלך זה הפוך, הילדים שלך בזים לך, אתה יותר קרוב אל הקוף מהם. הם יותר התקדמו לקראת הבן אדם, אז מה פתאום שהם יכבדו אותך? אצלך, הם, הילדים טוענים, מה שאצלנו כתוב בתורה, כבד את בנך, את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, אצלכם זה כבד את בנך ואת ביתך למען לא יקצרו ימיך. אז אתם לא מכבדים את הזקנים, אתם לא יודעים לכבד את הזקנים. עוד מעט אני אתן לכם עוד דוגמה לזה, אבל מישהו פעם אחד אמר, זה לא נביא שיודע מה הקדוש ברוך הוא עושה בשמיים, אבל יש כזה מושג של נראה לי, נראה לי. אומר ככה, לאורך כל ההיסטוריה היו מלחמות, והיו סכנות, והיו אסונות, והיו צרות. בדרך כלל למלחמות גייסו צעירים, והם מתו במלחמות. המלחמות של פעם היו יותר אחד מול אחד. אז היו הרבה הרוגים. נניח שלמלך אחד יש 1,000 חיילים, ולמלך השני יש 1,200 חיילים, וגם הם מאומנים וגם הם מאומנים, כי אם אחד לא מאומן אז 500 חיילים יכולים להרוג גם 2,000, אבל מאומנים היטב. אז מה קורה? אז אחד מול אחד, אחד מול אחד, אחד מול אחד, אחד מול אחד, 1,000 הורגים 1,000, האלף האלה הורגים את האלף השניים. אז המלך שיש לו 1,200 חיילים, כל האלף נהרגו, וגם בצד השני כל האלף נהרגו, וה-200 עודפים הם אלה שנשארו לנצח ולהגיע אל ארמון המלך המנוצח. הכמות, איזו הייתה, היום זה יותר שכל, טכנולוגיה, סייבר קוראים לזה, זה מה שכתוב בתורה, הבאת הצירה השלח מפניך. הצירה זה משהו כזה, סייבר כזה, זה לא נושא לפרשת השבוע. בכל אופן, אז בכל המלחמות הצעירים מתו, הזקנים היו בבית, רק התפללו על הצעירים. המלחמה האחרונה זו מלחמה של הקורונה. היא פוגעת דווקא בזקנים. מה זה? ממתי פתאום יש בשמיים כזה מותחים קו דווקא על זקנים, על מבוגרים? זה כנראה, רבותיי, תוצאה של ההתנהגות שלנו. לא מספיק כיבדנו את הזקנים, לא מדבר עליי ועליך ועל המאזינים של רדיו כל חיים, מדבר על המדינה, על העם, על העולם, על האנושות. מדובר כבר על כמעט יותר על איזה 1.5 מיליון אנשים שמתו מקורונה. לא כיבדנו מספיק את הזקנים שלנו, אנחנו, החברה. נכון, אל תגיד אני. כל אחד ואחד מאיתנו הוא חלק מהחברה. אם יש באיזשהו מקום משהו לא טוב, גם אנחנו אשמים בכך. זה פירמידה. לא קיבלנו מספיק את הזקנים, אז הקדוש ברוך אומר, אתם לא צריכים את הזקנים, אז הם מעמסה עליכם, אז בשביל מה שהם יחיו. זה גרוע מאוד. זה גרוע לנו. אנחנו צריכים לשפר את המצב. והנה, אם רבותיי אתם רוצים, אני אסבר לכם את זה. יש במתן תורה, אנחנו נקרא את זה בתורה, בעוד אני יודע מתי, עוד איזה חודשיים, אולי אפילו יותר. חגך עוד פעם, בחג השבועות. במתן תורה, כשבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, והם רוצים את התורה, אז הקדוש ברוך אומר, רגע, 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 זה לא גרעינים, פיצוחים, אתם רוצים, קחו, לא רוצים, תחזירו, חשבנו, טעינו. רציני? בבקשה. אני רוצה עריבים. אם אתם מבטיחים לי לקיים את התורה, אני רוצה עריבים. אמרו בני ישראל, אני מספר לכם את המדרש. חזל אומרים כך, אמרו בני ישראל, בבקשה, אנחנו מבטיחים שהשמיים והארץ יהיו עריבים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, לא, השמיים והארץ הם לא נצחיים, אני לא מקבל את העריבים האלה. וציטוט שנאמר כך, אומרים חזל, שאו לשמיים עיניכם והביטו. והביטו אל הארץ מתחת, כי שמיים כאשן נמלכו, והארץ כבגד תבלה, ויושביה כמוכן ימותון, וישועתי לעולם תהיה, וצדקתי לא תיחת. זה פסוק בישעיהו, פרק נון א', פסוק ו', אם אתם רוצים אני מוכן לקרוא אותו שוב. זה הקדוש ברוך הוא פוסל את השמיים והארץ מלהיות הרעיבים, למה? הם לא נצחיים, הם לא נצחיים, אני הולך פה לתת לכם תורה נצחית, ולעשות אתכם עם הנצח, עם מסר לאנושות, ואם אתם תקיימו אותה רק 800 מיליארד שנים, זה לא מספיק לי. כי מי אמר שהשמיים והארץ יחזיקו יותר הרבה מעמד מ-800 מיליארד? על השמש, המדענים לא יודעים ממה היא עשויה. מנסים לחשב ממה היא עשויה, והם חושבים שאם ההשערה שלהם נכונה, אז בעוד 600 מיליארד שנים, לשמש תהיה מעלה אחת פחות. כלומר, יש איזושהי נסיגה. זו נסיגה נורא איטית. 600 מיליארד שנים, רבותיי, וואו, כמה הרבה זמן שזה. אבל זה החשבון. אם באמת אנחנו יודעים, אף אחד לא היה בשמש, ואי אפשר להגיע לשמש, אבל אם אנחנו יודעים מה היה בשמש, אז בעוד 600, יש סיפור אפילו, זה בדיחה. שפעם איזה פרופסור לפיזיקה, לכימיה, למתמטיקה, לאלגברה, לסטטיסטיקה, אני לא יודע למה, אמר בשיעור, שלפי החשבון, בעוד 600 מיליארד שנים, לא השמש תכבה, השמש תהיה במעלה אחת פחות. אז סטודנט אחד נבהל, הוא קם, אדוני הפרופסור, אדוני המלומד, מה, 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 מה אמרת, מה אמרת, מה אמרת, מה אמרת? אז הוא אומר, אמרתי שבעוד 600 מיליארד, נרגעתי, 600 מיליארד, חשבתי שאתה אומר 300 מיליארד, אז נורא נלחצתי. אוקיי, נכון שזו בדיחה. בכל אופן, הקדוש ברוך אומר, השמיים והארץ יהיו 600 מיליארד, 600 מיליארד, כפול 600 מיליארד, אני לא יודע כמה זמן, אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא כן יודע, אבל זה לא לנצח. אתם? כן לנצח. אני לא רוצה את השמיים עדים. אז מה בני ישראל אמרו? אמרו, הילדים שלנו יהיו עריבים. וואו, צאי לך בעקבי הצון, אם תראי את גדיותייך על, 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 על משכנות הרועים. שימו לב, הקדוש ברוך הוא קיבל את ההצעה הזו. שהשמיים והארץ, השמש, בעוד 600 מיליארד שנים היא תהיה מעלה אחת פחות, ויש לה הרבה מעלות, יש לה 600 מיליון, מיליארד, לא יודע כמה. מעלה אחת פחות, זה לא מספיק, לא, 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 זה לא נצחי. אני צריך משהו נצחי, עם ישראל הוא עם נצחים, אנחנו נצחים, אז הילדים שלנו, הנכדים שלנו, הכל נצחי, הילדים שלנו עריבים. פח. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, תקשיבו טוב. מה הפירוש שבני ישראל אמרו השמיים יהיו עריבים? האם הם התכוונו שאם אנחנו לא נקיים את התורה, אז השמיים פתאום ייפלו, שהארץ תתמוטט, יהיה פתאום רעידת אדמה כזאת שיתפוצץ הכל, יהיה כל כדור הארץ, יהיה הר געש? מה הם התכוונו שהשמיים והארץ עריבים? הם התכוונו למה שאנחנו אומרים בקריאת שמע, שאם לא נעבוד את השם ולא נקיים את המצוות ועצר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן יבולה, כשבני ישראל אמרו השמיים והארץ יהיו עריבים, הם מתכוונים שלא יהיה לנו נחת מהם, שלא נוכל להפיק את התועלת שיש בחיבור שבין השמיים והארץ. מה זה החיבור שבין השמיים והארץ? גשם. השבוע ירד הרבה גשם, נכון? כך אומרים חז"ל, גמרא מסכת כתובות אומרת, מה זה מעשה ידיהם של הצדיקים? זה הגשם. איך הגשם הוא מעשה ידיהם של צדיקים? הם מתפללים ויורד גשם. איזה יופי, מעשה ידיהם. זה החיבור, השמיים מורידים את הגשם, והארץ מצמיחה. אז כשבני ישראל אומרים, אם אנחנו חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, לא נקיים את התורה, אז השמיים והארץ לא ייתנו את היבול שלהם, השמיים לא ייתנו גשם, והארץ לא תיתן יבולה. זה מה שהם התכוונו. הם לא התכוונו שהשמיים יתמוטטו והארץ תתפוצץ. נכון? יפה. אם ככה, בואו נמשיך הלאה. ואחר כך הקדוש ברוך אומר, לא, 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 לא. את זה אני לא מקבל. כשאמרו, הילדים יהיו הרעבים, הקדוש ברוך אומר, לקחתי, קיבלתי. זאת אומרת שעכשיו הילדים הם הרעבים על כך שאנחנו מקיימים את התורה. ואם לא נקיים את התורה, מה יקרה? כשאמרנו על שמיים וארץ לא נקיים את התורה, אז השמיים לא ימותו. הארץ לא תמות. הם יפסיקו להניב את הברכה שלהם. אופה, עכשיו זה כבר מתחיל להפחיד. אם אנחנו רואים ילדים מפנים עורף, ילדים שלא עושים נחת להורים שלהם, ילדים שלא, לא, 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 לא יודע מה. נו, מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא תופס את הערבים שלנו באוזן. אתם לא מקיימים את המצוות, לא מגיע לכם נחת מהילדים. הערבים ישלמו. עד כאן זה ברור, נכון? עכשיו נחזור בחזרה לאפרון. בעיני אפרון זה לא מצא חן. אני אעשה מה שאני רוצה, ואף אחד לא יגיד לי כלום. אף אחד לא יעשה לי ביקורת, אף אחד לא ימתח עליי ביקורת, שום דבר. אני רוצה לחיות את החיים שלי. נקודה. הוא מסתכל לתוך המערה, ששם יש אדם הראשון, סיסגיבורן פינצטר בדאויגן. נהיה לו חושך בעיניים, אוי ואבוי, יש כן קשר בין הדורות, יש חיבור, אנחנו לא סינגל, חיים לבד, עושים מה שרוצים, יש הורים, יש ילדים, יש קשר, יש שושלת הדורות, מה שסבא שלך עשה זה קשור אליך, מה שאתה עושה זה קשור לנכדים שלך, אופה. אומר אפרון לאברהם, אבינו, תיקח את המערה הזאת מהר, כמה כסף שאני אעשה עליה זה שווה, אבל אם אין כסף, כך בלי כסף, וכך אומר מפורש, במבחר כבריך כבור, איש את מתו לא יקבר, לא ימנע ממך מכבור מתך, זה חשוב הכסף, בין לי ובין חמה, הוא כן תשלם, לא תשלם, תעיף, תעיף, תעיף את הדתיים האלה מהעיניים שלי מהר, אני לא רוצה לראות עבר ועתיד, אני לא רוצה לשמוע על מטרה ותכלית, אני לא רוצה לשמוע על דין ודיין, אני לא רוצה לשמוע על שכר ועונש. לא מתאים לי, זה לא מתאים לי כל הנושא הזה. למה אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, ואל תגיד לי אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה. יש לי ילדים באוטו בבגאז', כן? אני רוצה לנסוע ברמזור אדום, ולהיכנס טרח בתוך מסעית ענקית, ושלילדים שלי לא יקרה כלום. שהם יצאו מהתאונה שלמים, כמו חתן יוצא, הולך לחופה. ככה הוא רוצה. אני רוצה להשתולל, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, אין כזה דבר אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, לא, 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 אני אוכל בוסר ואני אעשה שטויות, וילדים שלי שיעשו מה שהם רוצים. מותק שלי, חלום חלמת וזה לא יעבוד. קח את המערה, תן לי, תנתק אותי מהקשר אל האבות. יש את זה בעוד נקודה בפרשת השבוע, אחר כך נחבר את שני הפירושים ביחד, אבל אולי מגיע לכם איזה רגע אחד של איזה שיר קל, בבקשה. כדי לראות איפה בנוי באמת קשר אמין, קשר אמיץ, קשר נכון בין הורים לילדים, אצל אלה שמחפשים את הקשר, ואיפה זה מתנתק, אנחנו נדלג עכשיו לסוף הפרשה. בסוף הפרשה יש סיפור, הפעם כבר אליעזר, עבד אברהם, מגיע בתואל, אבי רבקה, ורוצה לקחת אותה לבית אברהם, אישה ליצחק. ואז, בהתחלה, בתואל זה האבא, נכון? ולבן, היה סתם איזה פרחחון צוציק אחד, לא, לא, אחר כך, כשיעקב הגיע, כבר לבן נהיה גדול, נכון? אבל פה, ילד אחד קטן, שמע שמגיע איש אחד עם פיננסים, אליעזר הוא שם על רבקה, הוא שם נזמים וצמידים, עשיר גדול הוא היה, בא עם 10 גמלים מלאים כל טוב אדוניו. לבן מסתנבר, רץ מיד, מנשק את אליעזר, בוא אדוני, ברוך השם, למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית? ממה פיניתי? מהאלילים שלי. יש לו אלוהים, יש לו אידיאולוגיות, יש לו מרכז דתי. פתאום הוא שומע שיש מישהו עם כסף, הוא מביא מיד איזה, איך קוראים לטרקטורים הקטנים האלה, בובקט. הוא מביא איזה בובקה, טק, 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 מעיף, מעיף את ארון הקודש, מעיף את, לא ארון הקודש, חס ושלום, את הפסלים שלו, הכל, הכל, הכל פה, עכשיו אנחנו הולך נדלן, נדלן. בן אדם בדרך לבית הכנסת, פתאום שומע אפשר לעשות עסק, אין בית הכנסת, אין תורה, אין, אין, מה זה? אתה לבן? לבן כתוב, פיניתי הבית. אז אומר רשי, מעבודה זרה. בשבילנו זה עבודה זרה. היה לו אלוהים, מנשק אותו, מתפלל אליו, מבקש ממנו הצלחה, רגע, רגע, אלוהים שלי. זוז הצידה, רגע, יש פה מישהו עם קצת כסף, הרבה כסף, אלוהים זוז. זה היה לבן. אבל לבן לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, למה? אבא. בטואל, גם הוא איזה, לא גרויס את תחשית, אבל הוא לא היה כזה לבן, אוי, 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 כמה סיפורים יש על לבן, חבל על הזמן. אז מה עושים? אברהם מנסה, קודם כל הוא רץ החוצה מהבית, לתאם עם אליעזר עמדות לפני שאבא ישמע, ואולי ייקח לעצמו. וי וי וי, ויבוא הביתה ויפתח הגמלים, ויתן תבן ומספול הגמלים ומים לרחוץ, ורגלי האנשים, תשימו תואב לו, ועכשיו למי שרוצה יסתכל בפנים, בראשית פרק כ"ד, פסוק למד ג', יש כאן, המילה הראשונה בפסוק, יש בה קרי וכתיב. וייסם, אל תפחדו, אני לא מגמגם, יש שני יהודים, אז הדגשתי אותם. וייסם לפניו לאכול, אבל המילה וייסם היא לא מנוקדת. כתוב ויוסם לפניו לאכול. יש וייסם ויש ויוסם. מה קרה? לבן, תחמן, צמרת, לא סתם. לבן, מגישים עכשיו אוכל לפני האורחים. מי זה האורחים? אליעזר וכל הסרט, העבדים שלו, וגם מנה יפה לבטואל, ומנה יפה ללבן. ולבן רץ למטבח, ולקח מהמגירה למטה הסודית שילדים אסור להם להגיע אליה, ושם היה רעל עכברים. ולתוך הסנדוויץ' של אליעזר הכניס לבן רעל. למה? אם האיש הזה יעוף מפה, אני אצליח להסתדר עם העבדים שלו, וכל הכסף יישאר אצלי, והנערה תישאר כאן, והכל יישאר כאן, והגמלים יישארו כאן, ושום דבר מפה לא יזוז. לבן, תוכניות שלו. זה וייסם, הוא שם לפניו לאכול, לפני אליעזר. אבל אליעזר בינתיים עוצם את העיניים, ואומר, מתחיל עם ברכת המזון קודם. והוא אומר אליי, זה היה שלוחן אשר לפני השם, לא אבלן ונבריך, לפני כן, מה אומר שם המזמור לדוד, השם רואי ולא יחסר, אומר פסוקים, אומר פרקים, ככה כותב. ויוסם לפניו לאכול, ואומר, לא אוכל עד אם דיברתי, קודם אני צריך לדבר, מה לדבר עם הקדוש ברוך הוא? ואם לדבר, אומר, לא, 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 עבד אברהם אנוכי, הדיבורים שלי זה דיבורים אחרים, זה דיבורים מתוך הספר, מתוך הזה, אני לא נוטל ידיים, מברך, שאו ידיכם, קודש וברכו, בינתיים עד שאליעזר עושה את כל האחונס להתפלל, אז המלאך מסובב את הצלחות. עכשיו, מה שמעניין, רבותיי, אנחנו יודעים שיש כלל שאומר, בור קרה ויחפרהו, ויפול בשחת יפעל, נכון? אז באמת, אם לבן, רבותיי, אתם יודעים שמאז שיעקב עבר אצל לבן, אנחנו כבר עובדים רק בשחור מאז, אבל זה נושא אחר. אם לבן שם את הרעל בצלחת של לבן, של אליעזר, בור קרה ויחפרהו, צריך לשים את הצלחת, צריך להרבה ולהחליף את הצלחות, ולשים את זה אצל לבן, נכון? לא. לבן, יש לו תוכניות לחיות כמה שנים. המלאך שם את הצלחת, החליף עם בטואל. ובטואל אכל רעל עכברים, ושלחו אותו לעולם האמת. נראה לכם שלבן הזיל דמעה, הוא לא הבין איך זה קרה, איך זה התחלף כאן, אבל בסדר. אם אבא לא נמצא פה, אני אסתדר לבד. אבא הפריע, אבא לא ירשה, אבל יהיה בסדר. לבן מה הולך לעשות פה? הולך פה עכשיו להרוג אנשים בשביל כסף. וואי 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 וואי, באמת? וואי וואי, הוא הולך לחסל את אליעזר. למה הולך לחסל את אליעזר? מה קרה? מה אליעזר מפריע לו? אליעזר מאיים עליו? אליעזר מסמל בעיניו את הדור של הזקנים. אליעזר עבד אברהם, אליעזר דמשק אליעזר. למה לא אליעזר מדמשק? למה דמשק אליעזר? מה זה דמשק אליעזר? אני מקריית ספר. אז אומרים, קוראים לי קריית ספר חנוך, או חנוך מקריית ספר? מה זה דמשק אליעזר? בני ברק אלחנן, או אלחנן מבני ברק? מה פוש דמשק אליעזר? אז אומרים, חזל זה נוטריקון. דולה ומשקה, דמשק, דולה ומשקה. אליעזר היה דולה ומשקה את תורת רבו. כלומר, הוא היה שופר של אברהם אבינו. זה מה שלבן לא אוהב, אז הוא מסלק אותו. הנה, אם כן, מה שהיה הוא שיהיה אותם רשעים, מה שהיה בהיסטוריה, וי וי וי, כפית רע, לחברים, אפשר לסלק את הדתי הזה, אז אנחנו נעשה את זה. אבל אנחנו עכשיו חוזרים בחזרה לאפרון. אפרון לא רוצה כסף, ולא לא רוצה כסף, ולא כן רוצה כסף. חזל קוראים לאפרון רשע. רשעים אומרים הרבה, ואפילו מעט לא עושים. לרשע יש תוכנית הרגע. רשע רואה חושך, אז הוא נבהל. למה הוא נבהל מהחושך? מה קרה? אני רוצה לשאול את השאלה הזו אפילו עוד יותר טוב. אנחנו אומרים בברכי נפשי, ברכי נפשי את השם, זה פרק שאומרים אותו בשבת אחרי צהריים בחורף, בראש חודש אומרים אותו, ויש כאלה שסתם ככה פתאום מתלהבים, תופס אותם ככה הרגשה טובה לכבוד הקדוש ברוך הוא, היה הכל טוב, ברוך השם, האישה הילד בריאה, הילדים בריאים, הכל נחת, הכל מסודר, יורד גשם, אז פותחים את הספר ולא אומרים ברכי נפשי, שרים, שרים ברכי נפשי. אז בברכי נפשי כתוב תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חייתו יער. יש כל מיני חיות של לילה, עם עיניים טובות, עיניים חזקות, תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חייתו יער. מה אומרים על זה חזל במסכת בבא מציע? אתם זוכרים? הסיפור הזה שרבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, הלך לתפוס גנבים שעובדים בלילה. אז הוא אומר, מי זה תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חייתו יער? אלו רשעים, חייתו יער, אלו רשעים שעושים במחשך את מעשיהם, שעושים את המעשים שלהם בחושך. אז אני לא מבין. אז הרשעים פוחדים מהחושך, או לא פוחדים מהחושך? להפך, הם מחפשים את החושך. בחושך הם יכולים... איי, 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 איי. יש שני סוגים של חושך. יש חושך שמפחיד את הרשעים, ויש חושך שהרשעים אוהבים. ואני אספר לכם קודם סיפור קטן, ותראו איזה חושך ואיזה חושך. הסבא מכלם, שמעתם עליו? לפני הרבה שנים הוא חי, אני יודע, אולי 200, אולי פחות. הסבא מכלם נסע פעם אחת ברכבת. הרכבות של פעם לא היו משוכללות כמו הרכבות של היום. חשמל לא היה, תאורה לא היה ברכבת. והרכבת נסעה ונסעה ונסעה ונסעה. פתאום, ליד כל קרון, נעמד המבקר, הקונדיטור, איך קוראים לזה שם, זה שבודק את הכרטיסים, הדליק איזושהי אששית, מנורת לילה, והרים את היד למעלה, החזיק אותה ככה גבוה, גבוה, גבוה. והוא מסתכל, למה הוא הדליק את המנורה? הוא לא ידע, כי זה הפעם הראשונה שהוא נסע, בפעם השנייה הוא כבר כן ידע. עכשיו, לפי המסלול, עכשיו הרכבת אמורה להיכנס לתוך איזושהי מנהרה חשוכה, לצאת מצד השני. כדי שלא יהיה חושך בקרון, אז הרים את הפנס, את הששית, למעלה, בכניסה לכל קרון, עמד בן אדם עם הששית, להאיר את החושך. הסבא ראה את זה, אמר, וואי, הרשעים מסכנים, הם פוחדים מהחושך. הם פוחדים להיות עם עצמם לבד דקה אחת. מה הם יעשו? ככה הוא שאל. מה הם יעשו בקבר אחרי 120 שנה? גם יעמוד להם שם מישהו עם הששית ויעיר להם? בחושך, בקבר יש חושך. מי שלא רגיל לחיות עם עצמו, יהיה לנו רק קשה בחושך. ככה אמר הסבא. יכול להיות שהסבא לא ידע את האמת. האמת היא שהדליקו את האורות בגלל שזה היה ברוסיה. אוי אוי אוי, אתם יודעים מה קורה רגע אחד ברוסיה כשיש חושך? שום דבר לא נשאר במקום. כל מה שאפשר לגנוב או אי אפשר לגנוב, או לא מחובר ולא קשור, מתעופף, נעלם ומזורקים מהחלון, אחרי כשיוצאים מחוץ לחפש אותו. הקיצור, אבל תכלס זה מה שהסבא אמר, הרשעים פוחדים מהחושך, לכן הם כל הזמן במוזיקה, לכן הם כל הזמן ברעש, לכן הם כל הזמן בחברה, כך אומר הפסוק, רשעים קיים נגרש, השקט לא יכלו, וגרשו, יגורשו מימיו רפש וטיט, הרשעים קיים נרגש, נרגש, נרגש. כל הזמן אקשן, אקשן. הם פחדים להיות עם עצמם לבד. עם עצמם לבד זה מפחיד, וואי, אני לבד. וחס ושלום, עלול להיזכר ביום המיטה. אוי ואבוי לי, השם ירחם. אז מה זה שרשעים דומים לחושך? הם משחקים אותה. הם לא עושים, לא עובדים באמת בחושך, הם עובדים מאחורי הקלעים, שלא יראו את מה שהם עושים. לדוגמה, רשע לא מוכן להרוג, חס ושלום. אז מה עושים? ממציאים להריגה שם יפה. המתת חסד, הפלת עוברים. ברגע שיש איזה שם יפה, אז כבר זה בסדר. בפרט אם הוא לא עושה את זה ככה עם גרזן, את המתת חסד, אלא הוא רק עם קונטרול לוחץ כאן על כפתור, ושם המכונת הנשמה מפסיקה לעבוד. אז הוא לא הרג, הוא רק המית בחסד. או אם הוא איזשהו סוחר, מזכיר דירות, ויש איזה ענייה מסכנה עם ילדים שהיא לא שילמה את הסחירות שלה בזמן, ויש לה ילדים קטנים, חורף של שלג, אין לו אומץ לתפוס את האישה ולגורש אותה מכל המדרגות, לאמצע החורף, באמצע הלילה, עם כל הילדים הקטנים שלה, את האלמנה הזאת, אין לה כסף. אז מה הוא עושה? הוא רק שולח התראה דרך הבנק, שהוא ישב ליד המכתביה שלו, הוא לא עשה משהו רע. הרשעים עובדים בחושך, זה נקרא, הם משחקים אותה כאילו הם בסדר, יפי נפש, נקיי כפיים, ומה שקורה מאחורי ה... לא ראיתי, לא שמעתי, אני לא יודע, עזוב אותי, לא, 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 לא מעניין אותי. זה היה אפרון. כשאפרון רואה חושך, לא, 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 זה לא מתאים לו. הוא מתאים לו להיות עם חולצה לבנה, מול הזרקורים, הרבה אורות, מבחר כברנו, כבור את מתיך. זה הרשעים. מה שאנחנו צריכים מפה ללמוד, רבותיי, זה שאנחנו ניכנס לתוך האור האמיתי. האור האמיתי, עוד כמה שעות יש לנו. כל השבוע יש לנו אותו. יצאנו עכשיו מהאור של שבת, הפרוז'קטור הזה עדיין מלווה אותנו עד שבת הבאה. התורה היא אור, המצוות הם אור, כנר מצווה ותורה אור. יש לנו מספיק תאורה כזאת שתאיר לנו את החושך. הרשעים הולכים בחושך ואנחנו נלך באור. הקדוש ברוך הוא יהיה לנו לאור עולם. שיהיה לכולנו, לכולנו, שבוע טוב, ברכה והצלחה, וכל טוב, שבוע טוב ומבורך. תודה.